טוב, שלום וברכה. כנראה היום יהיה שיעור אחרון סיכום פחות או יותר למה שאנחנו למדנו. אם יהיו עוד נושאים, עוד שאלות שאתם תרצו לדעת על עניין של תפילה, אז אולי נעביר את זה, אולי כן נעביר עוד אחת שיעור, אבל בגדול כנראה אנחנו מסיימים. אז לסיכום, אחד הסיכומים שאנחנו מדברים, זה ש... אנחנו מבינים המון דברים, מה שלמדנו פה במשך הזמן, אבל קשה להפנים אותם. אתה מבין עקרונות הללו, אבל קשה ככה לחיות, וקל וחומר עוד יותר קשה ככה להתפלל. וזה נובע מזה שיש לנו יצר כזה שפעם דיברנו עליו, כי זה מסגרת חזרות, יצר של הומיאוסטזיס. יצר שנקרא הומיאוסטזיס. מה זה היצר הזה? אתם ודאי זוכרים מה שדיברנו, שיש בכל אדם מין מנגנון ששומר על יציבות המערכת. מה זה המנגנון הזה? הוא קיים כדי שכל הגוף יוכל לתפקד בצורה נאותה, בצורה נכונה, יציבה, לא מעלה ומטה, למשל. חום הגוף שלנו הוא 37 מעלות בממוצע פלוס מינוס. גם אם בן אדם יעמוד בקור מינוס 50 מעלות, עדיין חום הגוף שלו יהיה 37 כל עוד שהוא יהיה חי, כן? אבל עד אז הוא יהיה 37. וגם אם יעמוד בחום פלוס 50, עדיין חום הגוף שלו יהיה 37. מה גורם שחום הגוף שלנו נשאר 37? זה מנגנון ביולוגי שנמצא בגוף שנקרא הומיאוסטזיס. אז כמו שמנגנון הזה קיים במערכת ביולוגית, ומשם זה התחיל, השם הזה בא, כך הוא קיים בכל מערכות מפותחות שקיימות בעולם. בין שזה מדובר על מערכות כלכליות, מדיניות, חברתיות, טכנולוגיות, יש תמיד איזשהו מנגנון ששומר על יציבות המערכת. גם מבחינה פסיכולוגית יש לנו צורך לשמור מה שאנחנו בלי להשתנות. וזה טוב מאוד, זה מאפשר לנו להיות מה שאנחנו, את האישיות שלנו, בלי להשתנות. אבל כמו בכל מנגנון שהוא מוגבל, הוא גם יש לו סיגים, יש לו גם תופעות לוואי. ותופעת לוואי של מנגנון ההומיאוסטזיס הוא זה שבני אדם לא אוהבים להשתנות. אנחנו רוצים להישאר מה שאנחנו ולנסות לשנות את העולם, להתלונן על ממשלה וביטוח לאומי ועל אשתו או על ילדיו שהם לא מספיק מכירים טובה מה שהאבא שלהם עשה להם, והוא כועס על התחוממות הגלובלית של כדור הארץ או על קדוש ברוך הוא שהוא לא מספיק נותן או משגיח, ותמיד יש מישהו שהוא יהיה אשם במה שקורה לנו. זה ההומיאוסטזיס. קשה לקחת אחריות על עצמך ולהגיד אני אשתנה. תפילה נועדה כדי להשתנות. ובטעות אנחנו חושבים שאנחנו אמורים לשנות את רצון השם. זהו ההומיאוסטזיס. אנחנו רוצים שקדוש ברוך הוא יעשה משהו לנו. ולכן יש לאדם כל מיני רצונות, נגיד אנחנו פה מדברים הרבה זמן, ובסופו של דבר המסקנה, עדיף להתפלל כמו ילד קטן. כמו שילד מדבר עם האבא שלו. זאת דוגמה קלאסית להומיאוסטזיס. למה אתה רוצה להתפלל כמו ילד? כי אתה לא צריך להשתנות. אתה יכול להגיד, בבקשה, בבקשה, וזהו. ואז הכל בסדר. אבא, אבינו שבשמיים, צריך להבין, לרחם, לתת, להציל, ואני נשאר מה שאני. זהו הומיאוסטזיס. ואנחנו דיברנו כבר הרבה פעמים שילד קטן, כשהוא מבקש משהו מאבא ואמא, אז באמת גם בקשותיו נשמעים בהתאם. כמו שילד אומר בסופרמרקט, אומר, אמא, בוא נקנה שוקולד, תקני לי מסטיק, בוא נקנה מתנה לסבתא, אני רוצה טרקטור. מה בדרך כלל אמא אומרת לו? לא צריך, אתה כבר קיבלת, לסבתא יש את זה, אתה כבר ממילא מאבד את הטרקטור הזה. ואם בן הגדול יבוא לאמא, בן בוגר, נשוי, משפחה, ולא איזה שם משהו מוזר שם, די, מאמר קלפים או איזשהו סמים או משהו כזה, בן רגיל, בא ואומר, אמא, אני צריך עכשיו דחוף 1,000 שקל. ויש לאמא עכשיו. היא תיתן לו? כן. 1,000 שקל תיתן, ו5 שקל למסטיק לא תיתן. למה? כן, משה, כן. למה? כי היא מבינה שהבקשה של בן הבוגר זאת בקשה של שותף, שיש לו מגמות, שיש לו דברים חשובים, רציניים, והיא רוצה לסייע לו. ובקשה של ילד זה סתם בא לו, אני רוצה. זה בקשה נקודתית, ולפעמים זה לא טוב לילד שהבקשות הקטנות שלו מיד מתקיימות. זאת אומרת, כשאתה מתפלל כמו ילד, אז תפילתך גם נשמעת כמו ילד. זאת אומרת, לא מתייחסים אליה ברצינות. וכשאתה מתפלל כבן הבוגר, כשותף, כמו כל הורה רוצה שהבן שלו יגדל, שהוא לא יישאר ילד. אז כשאתה מתפלל בצורה כזאת, אז תפילתך מתקבלת ונשמעת הרבה יותר. ברור. כן, בבקשה. כעיקרון, אני אחזור על השאלה, בעניין של הומיאוסטזיס, איך אנחנו יודעים להבחין, הרי יש בזה משהו חיובי ששומר לנו על היציבות המערכת, אז יש טוב בזה. אז איך אנחנו יכולים להתנגד או כן ללכת יחד איתו, איך נבחין בזה? כעיקרון, זה בעצם כל הרעיון של תשובה. תשובה זה יכולת להתמודד מול ההומיאוסטזיס. זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה, מזהה בך רצון להיות טוב יותר ממה שאתה כעת, תשתמש בו. אל תגיד, אין לי כוח, או ממילא זה לא יעזור, או שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות שם משהו, ועוד ועוד כל מיני דברים כאלה, אלא תנצל את ההזדמנות הזאת. ותפילה נועדה כדי שאנחנו נלמד להשתנות. שאנחנו ניקח אחריות על חיינו, על שינוי שחי בעולם הזה. ואולי דוגמה בולטת להומיאוסטזיס כזה, זה כל מיני סגולות. אתם ודאי שמעתם שיש כל מיני שם מים קדושים וקמיות וקברי צדיקים, ויש כל מיני דברים כאלה שצריך להגיד שם תהילים וזה ש... זה יעזור לך לכך וכך ככה. אז דברים הללו שהם קיימים ביהדות, משמעות שלהם זה שעל ידם אדם יכול לחזור בתשובה ביתר קלות. ואנשים לא מבינים נכון משמעות הדברים הללו, והם חושבים שהקמיה יכולה להוריד ממנו עין הרע. או מים הקדושים יכולים לטהר אותך, או שמשהו שאתה תעשה איזושהי פעולה, אתה הולך לקברי צדיקים, אז הוא יעזור לך שם, להתרפות או למצוא שידוך טוב או לסגור מינוס בבנק. אתם מבינים? זאת אומרת, כמו שאנחנו דיברנו באחד השיעורים האחרונים, אנחנו מאוד מאוד הושפענו מתרבויות שאנחנו חיו סביבם. וכל הדברים הללו נמצאים בכל התרבויות. רק הם חושבים שלקמיה יש כוח. היא יכולה לגרום לך שאתה שם תצליח במבחן. זאת אומרת, זה דבר שהוא בדיוק הגדרה של עבודה זרה. או דרכי אמורי. זה כשאתה נותן כוח לאיזשהו חפץ. שאתה חושב למקום הזה, או לאיש הזה, או לחפץ הזה, יש כוח רוחני שיכול לגרום לך איזשהו תיקון. סליחה, אני לא שומע, מה? כן, 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 זה באמת שאלה טובה מאוד. אז אולי אנחנו נצהיר כוונות. מה שאנחנו מדברים על כל אנשים שהם כן חושבים שלקבר יש כוח כלשהו, שרבי שמעון בר יוחאי יכול לעזור להם במשהו, או דברים כאלה, אנחנו מבינים שכל יהודי רגיל, נורמלי, כשר, הוא תמיד מבין שתפילתו, מחשבתו, דבריו, הכל תלוי בכדת משה וישראל. זאת אומרת, אם תשאל כל יהודי פשוט, איפה הקדוש ברוך הוא, יגיד לך, בשמיים, שם הוא יושב על כיסא הכבוד, על העננים. ומלאכי השרת מימינו ומשמאלו, כמו שנביא אומר. אז אתה אומר, רגע, אז איך הוא לא נופל משם, אם הוא יושב על כיסא הכבוד, כיסא, בום, ישר נופל מעננים. וואלה, לא יודע. אבל כך כתוב בספרים הקדושים. עכשיו, המחשבה הזאת של הקדוש ברוך הוא יש זקן ארוך לבן, זאת מחשבה של עבודה זרה? ברור שכן. זאת עבודה זרה, לחשוב שהוא יושב על כיסא הכבוד כפשוטו למעלה שם בשמיים, ימינו שמאלו מלאכי השרת, זאת עבודה זרה קלאסית. זאת לא עשיית עבודה, זאת מחשבת עבודה זרה. אבל, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל רמב״ם אומר שאין לו ידיים ממש כפשוטו ועיניים כפשוטו, וכיסא הכבוד זה לא כיסא הכבוד, ככה הוא אומר את זה בפתיחה למורה נבוכים וכל זה. אומר, כן, לא ידעתי, אם הרמב״ם אומר, אני מקבל. אז אמונה שלו בזה שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים על עננים, זאת אמונה טהורה וטובה מאוד. כי הוא מבטל בעצם את מחשבתו ודבריו ואמונתו לפני כנסת ישראל, לפני חכמי ישראל. כמו שאנחנו לפני כל תפילה אומרים, הרי אתה מוכן מזומן לקיים מצוות תפילה, להתפלל בשם כל ישראל. כל יהודי יודע שהוא מדבר בשם, על דת משה וישראל, על דת חכמים. ולכן לא משנה מה הוא אומר ומה הוא חושב ומה הוא מתפלל, זה תמיד יהיה טוב, כי הוא מתבטל. ואם עכשיו ניקח את אותו יהודי, כמו שאתה אומר, בכל הדורות היו מתפללים, והוא חושב שבאמת כפשוטו רבי שמעון בר יוחאי, ממש ממש הוא זה שיבוא וירפא אותו. אז אם מסבירים לו שזה לא מדובר על כך, הוא ודאי יחזור בתשובה. ודאי יגיד, טוב, בסדר, אני אומר, כמו ש... מה שהרב עובדיה אומר, זה נכון. זהו, והרב עובדיה ודאי יודע שרבי שמעון בר יוחאי לא יבוא אליו לרפות אותו פיזית. עכשיו, מה קורה עם מישהו שהוא אומר, לא אכפת לי, אני יודע, אני יודע מעצמי, ודאי, כן, האבן הזאת, מי שיושב עליה, הוא מוצא שידוך תוך חודש, שם בעמוקה, שם, רבי יונתן בן עזיאל, הוא עכשיו, אתה הולך לשם, יושב שם, זהו, הכל מסתדר לך. אתה אומר, לא, זה נגיד הלכה, זה לא נגיד רוח היהדות, זה לא אכפת לי, לא אכפת לי מאף אחד. אני יודע, בת הגדולה שלי ישבה פה באבן הזאת, ובת הצעירה שלי ישבה, ואני ישבתי, ואשתי ישבה. אז הוא באמת עובד עבודה זרה. זה באמת דרכי מורי, וזה דברים רעים, ואסור לעשות את זה, ומצווה להוציא עליו לעז. לכן, כל מה שאנחנו לומדים פה ומדברים פה, אנחנו ודאי מדברים הכל על דת תורה, תורתנו הקדושה וחכמי ישראל. והם אומרים לנו שאין כזה דבר ביהדות אבן קדושה. לא אבן קדושה, ולא מקום קדוש, ולא ארץ קדושה, ולא מים קדושים, ולא אנשים קדושים. אין לנו דבר כזה. אלא כל קדושת היהדות שביהדות נובעת אך ורק ממקור אחד, מריבונו של עולם. כאשר קדוש ברוך הוא מתגלה, אומר שהוא מתגלה פה, אז עכשיו זה מקום קדוש, כשהוא לא מתגלה שם, מקום מפסיק להיות קדוש. אין מקום קדוש כשלעצמו, שזה אצל עובדי עבודה זרה. למשל, הר סיני, האם זה מקום קדוש? ודאי שלא. אנחנו לא יודעים היום מה זה הר סיני ואיפה זה הר סיני, לא יודעים, אבל לא יצויר. אומרים לנו, הנה זה שם, איפה ששם כל התיירים באים שם, יש איזה מקום נוצרי כזה, שם הם החליטו שזה הר סיני, שם זה סנטה קטרינה, שם כל מיני סוף עבודה זרה שלהם. זה הר סיני. ואתה, מותר לנו היום לעלות להר סיני? מותר. ואם מישהו צריך גם ללכת לשירותים? מצווה. לא, באמת. בל תשקצו. הר הבית, אסור לבוא לשם בלי לטבול ובצורה רגילה פשוטה, למה? כי שם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עד היום, ולכן זה מקום שלא שרה ממנו שכינה. אבל מקום כשלעצמו, אם חס וחלילה כן הייתה עוברת קדושה, או לפני שבאנו, לפני שהתגלתה שם קדושה, אחרי שאברהם אבינו הביא שם את יצחק בהר המוריה, שם על המזבח. לפני שבני ישראל קיבלו תורה וכל זה, היה אפשר לעלות להר המוריה? מותר, כל אחד, עם הכבשים. אתם מבינים, אין לנו משהו שיש לו כוח כשלעצמו. לכן, כשאנשים אומרים ביטויים כאלה שהמזוזה שומרת לנו על הבית, זאת אמירה שיש מושג כזה באנתרופולוגיה, ביחס לסוג כזה של עבודה זרה. זה מושג שנקרא פטישיזם. פטישיזם זה עבודת החפצים. שאנשים מייחסים איזשהו כוח לכל, חפץ כלשהו, תפילין, מזוזות, ספר תורה, בית המקדש, לא משנה מה. ברגע שאתה מייחס לו איזשהו כוח, זאת היא עבודה זרה, זה נקרא פטישיזם. מזוזה לא יכולה לשמור על עצמה, כי אני מכיר מקום שם, גנבו מזוזה. אז איך היא שומרת על הבית? אלא מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שמזוזה שומרת על הבית? אנחנו מתכוונים שבן אדם שהוא מקיים את רצון השם, והוא יודע שיש מצווה לשים, חובה לשים מזוזה על דלתות ביתנו, ואנחנו מקיימים את רצון השם, על ידי זה אדם מתעלה מבחינה רוחנית. אינו דומה אדם לפני שקיים מצווה, לאדם שאחרי שקיים מצווה. אז הוא קיים דבר השם ושם מזוזה. וכתוצאה מקיום רצון השם, השגחה עליו היא יותר בולטת, יותר גדולה, יותר ניכרת לו. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שומר עליו יותר. מה אתה אומר? זה מה שאני אומר. נו, זה מה שאני אומר, זה בדיוק הדבר. כן, כן. עצם העובדה שאתה שמת מזוזה, זה עילה מבחינה רוחנית את הבית שלך. אז עכשיו אתה ברמה אחרת. זו היא השמירה. וזה כמובן לא אומר שזה היא ששומרת. מזוזה זה חתיכת אור של בהמה מתה, שכתוב עליו, שאיזשהו אדם כתב עליו, על האור הזה כתב מילים. זה לא כוח, חס וחלילה. זה לא משהו, זה לא משנה לנו ממה זה בא. זה יכול להיות מצמחים ששם אתה עושה תנועות, או מבהמה, או אתה נותן צדקה, זה לא משנה. יש דרכים שונות לזה שאתה עושה רצון השם, אבל לא שיש לי משהו, איזשהו כוח. למה אנחנו מדברים על זה? למה איך זה קשור לתפילה? כי זה אותו מנגנון של הומואוסטזי, שאדם מעדיף במקום לעשות שינוי בנפשו, הוא רוצה לעשות שינוי מחוצה לו, במציאות החיצונית. כמו ש... אם אתה הזכרת את מירון, את רבי שמעון, כן? אז אני רוצה לספר לכם, ובזה נסיים את החלק הזה, בדבריו שקרה מקרה כזה, לפני כמה שנים, לא מזמן, 10 שנים, 15, משהו כזה, לא זוכר בדיוק מתי, אבל הייתה ישיבה, זאת אומרת, יש ישיבה במירון, שבישיבה הזאת לא עלינו, פתאום היה משהו מוזר מאוד. כל שנה אחד מתלמידי ישיבה היה מת. לאחת היה דום לב, אחת טבע בכנרת, אחת הייתה לו תאונת דרכים. כל שנה, במשך 6 שנים בערך, כל פעם מישהו מת. אז הורים בישיבה עשו מין מפגש כזה דחוף. ישבו כולם ואמרו שמשהו קורה פה. זה ברור שזה לא דבר טבעי, לא דבר רגיל. והם אמרו שצריכים לחפש, לפשפש במעשינו, וצריך לבדוק מזוזות. ראש ישיבה אז היה, ככה סיפר לי תלמיד של ישיבה, אני לא יודע, אולי זה כל סיפור זה לא נכון, אבל הוא סיפר, תלמיד של ישיבה, הוא היה במפגש הזה. ראש ישיבה, קוראים לו הרב אנגל, אני לא מכיר אותו, לא יודע מי זה, אבל הוא היה אז ראש ישיבה, הוא עשה מעשה מאוד נועל, כאילו מאוד אמיץ. הוא הופיע מול כל ההורים ואמר להם, אתם צודקים, ודאי שצריך לבדוק מזוזות. ואני כבר התחלתי, ישיבה היא גדולה, יש שם מאות דלתות. ואני כבר התחלתי בתהליך הזה, כבר עכשיו יושבים ונשים ובודקים מזוזות. אבל העיקר זה בוא נבדוק את עצמנו. וזו הייתה אמירה מאוד לא פופולרית להגיד את זה להורים. אבל הוא דיבר על זה ארוך, והתוכן דבריו זה היה, אנחנו נבדוק את עצמנו. ובאמת, הם קיבלו על עצמם כל מיני דברים, חזרה בתשובה, שינויים גדולים וזה, והפסיקו שם. התופעה הזאת הפסיקה. לא מתו אחר כך, השנה הבאה ואחר כך לא קרה יותר דבר כזה. אני חושב שזה מאוד חשוב ללמוד להתפטר מהומיאוסטזיס שמחפש תיקון בחוץ. כמו שאומר פה משך חוכמה, אצלכם במקור מספר 2, תסתכלו, הוא אומר ככה. אל תדמו כי המקדש והמשכן הם העניינים קדושים בעצמם. חלילה. תשמעו מה שאומר? בית המקדש, לא הר המוריה, בית המקדש עצמו והמשכן. אל תדמיין שזה מקום קדוש. חלילה. השם יתברך שורה בתוך בניו, ואם הם כאדם עבר וברית, הוסר מהם כל הקדושה, והם ככלי חול. זאת אומרת, בית המקדש כמו כלי חול. ויותר מזה, הלוחות, מכתב אלוקים המה, אינם קדושים בעצמם, רק בשבילכם, וכאשר זנתה קלה תחת חופתה, הם הנחשבים לנבלי חרס. מה נחשב לנבלי חרס? לוחות הברית שקדוש ברוך הוא כתב בכתבו. הם כמו סתם חתיכות חרס, נבלי חרס. ואין בהם קדושה מצד עצמם. רק בשבילכם שאתם שומרים אותם. שנייה, סוף דבר. אין שום עניין קדושה בעולם. ויחס לו עבודה והקנייה. רק השם יתברך שמו, הוא קדוש במציאותו. המחויבת ולא נאה תהילה ועבודה. וכל הקדושות הם מצד ציווי שציווה הבורא לבנות משכן, לעשות בו זבחים וקורבנות לשם יתברך בלבד. והקרובים חלילה אין להם עבודה ושום מחשבה ועניין, רק זהו כמו הקברנית שרוצה לדעת את וכו' וכו', כן? זה העיקרון. אחר כך מסיים, כן, זה מאמר מאוד ארוך, אני ממליץ לכם לקרוא בפנים, שם יש המון המון דוגמאות, המון עניינים, זאת הגישה, וזאת גם התפילה. אנחנו בתפילה לא מנסים להשפיע על ריבונו של עולם, אנחנו מנסים להשתנות. נעצור כאן. כן, מה רצית להגיד? מישהו רוצה להגיד משהו?